רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל.
יפו COIL, הכי יפו שיש, 5-2-2-6-6-6-6.
היום בשעות הצהרה.
שלום למאזיני רדיו סול, כאן גל רבינו, דרומי יומי, כל הים האדום אלת. אני מגיע לרדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, עם מוזיקה טובה, אייטמים מעניינים מכל העולם, ובעיקר אני מגיע לעשות בלגן. אני מזמין אתכם להזין בכל יום בין 4 ל-6 לרדיו סול. תוכלו גם אתם לענות על שאלות, לזכות בפרסים, לשמוע מוזיקה טובה וסתם להעביר איתי את הזמן. אני גל רבינו מחכה לכם בכל יום בין 4 ל-6 ברדיו סול. תבואו, יהיה בלגן.
עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת כל נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
הקשב! חודש הלהקות הצבאיות ברדיו סול. שבע להקות צבאיות מתארחות ברדיו סול החל מה-26 בדצמבר ועד ה-6 בפברואר. להקת חיל התקשוב וההגנה בסייבר, חמישיית חיוך, להקת בין קודש לחול, הפרויקט של אלתרמן, להקת הנחל, מנגינה שנותנת תקווה, סק של סנטימנטים, מופע מחווה לכוורת.
חודש הלהקות הצבאיות ברדיו סול, בכל יום ראשון חגיגה עם אומנים בהגשת רוני חזן. רדיו סול.co.il, הרדיו של ישראל. עמוד נוח.
אתם מאזינים לתוכנית כי אני חייל, המקום לטיפים ומידע חשוב למתגייס, לחייל ולבני משפחותיהם, בהגשת עורכת הדין הולי שוורץ.
צהריים טובים לכל הצופים ולכל המאזינים. אתם על רדיו סול בתוכנית כי אני חייל, ואני עורכת הדין הולי שוורץ, פותחת איתכם את התוכנית ה-130 שלנו. שלוש שנים שהתוכנית שלנו קיימת, וחשבנו איך חוגגים יום הולדת, כשאי אפשר להתקהל ואי אפשר להזמין יותר מדי אורחים. ואיך חוגגים יום הולדת? מתכננים חופשה. רוצים לטוס לחול. אבל הקורונה, אי אפשר לשכוח, הקורונה לא ממש מאפשרת לנו לנסוע לחול, אבל היא כן מאפשרת לנו לתכנן לתקופה קדימה, לתקופה שזה כן יתאפשר. ואני חושבת שהתכנון הזה הוא דבר נכון לכל אספקט בחיים שלנו, לתכנן קדימה, איפה אנחנו רואים את העסק שלנו, איפה אנחנו רואים את המשפחה, איפה אנחנו רואים את הילדים. וכדי לתכנן תוכניות, הבאתי לאולפן אורחת יקרה, סיגל בן גלס.
שלום.
שלום, סיגל. פורשת צהל, סגן אלוף במילואים, כיום מנחה ומרצה. ואני ארצה ככה שתספרי לנו, קודם כל, תכנון הנסיעה שלכם לחול, ואם יספיק לנו הזמן, אז גם נגלוש ככה למקומות אחרים שמצריכים תכנון, וככה זרקתי עליהם חצי מילה. אז אני קודם מתחיל בזה שתודה שהגעת ופינית מזמנך.
בשמחה.
והסכמת לשתף חוויה שהיא בסוף חוויה אישית משפחתית. אז בוא נדבר רגע באמת על הפורשים, או שכבר גזרו את החוגר, או שנמצאים עכשיו בתהליך הזה. וחולמים, חולמים על הנסיעה הגדולה לחול, שלא הייתה, את יודעת, בגיל 20. חולמים לעשות את זה בזוג, חולמים לעשות את זה כמשפחה. ואני רוצה להבין ממך, קודם כל, איך מגיעים לתובנה הזאת? כי כל עוד זה לא אני עם עצמי, אז יש פה בן זוג שאולי יש לו תוכניות אחרות ויש ילדים, ואיך מגיעים להחלטה? אוקיי, אנחנו עושים את זה.
כן, אז דיברת מקודם על המון אספקטים שצריך לתכנן בחיים.
נכון.
משרד ומחשב. אני אומרת שצריך לתכנן גם חלומות.
אוקיי.
וזה היה החלום שלי.
ממתי? מעניין.
יש לי חברה מאוד מאוד טובה שסיפרה לי, הזכירה לי שבגיל 20 הסיסמה שלי למחשב הייתה טיול אחד בעולם.
די.
במשך 10 שנים זו הייתה הסיסמה שלי למחשב. אז אני לא יודעת מה קרה בגיל 30 שהפסקתי, ששיניתי אותה.
הפסקת לחלום.
אז אולי. אבל זה באמת, זה חלום כזה לראות עולם, להכיר מחוזות שאני לא מכירה. בתפקיד האחרון שלי הייתי ראש ענף תבל, אוקיי? אז זה כאילו, זה פגש אותי, זה פגש אותי בהמון המון מקומות. ולמזלי המאוד מאוד גדול, היה לי שותף שחלם את אותו החלום בדיוק, אפילו על רקע הזה הכרנו. על רקע, כל אחד נסע לו לחודש הזה שמותר בשנה לחול, וכך גם הכרנו. אז באמת אני חושבת ש... אולי הדבר הכי חשוב בהגשמת חלום זה לקבל את ההחלטה על החלום. אז במקרה שלנו ההחלטה הייתה פשוט קרתה מאליה. היה לנו ממש ממש ברור שזה מה שאנחנו רוצים לעשות.
וואו, אז על פניו זה נשמע מאוד, מאוד פשוט לפי מה שאת תארת. כי את אומרת, עשיתי שיחה עם בן הזוג, הוא אפילו לא היה צריך לדבר עם בן הזוג, כי זה היה נורא ברור. אבל יש פה עוד, כן, יש פה ילדים.
בדיוק, זהו. אז אם היינו זוג, באמת אחרי צבא, כמו ש... אחרי צבא בגיל 22, אז כנראה שבזה זה היה מסתכם. אבל היו 3 ילדים, יחסית קטנים, ובאנו והצגנו להם את הרעיון הזה.
מה זה קטנים?
6, 8 ו-10.
וואו.
הם היו קטנים. אפילו קצת לפני כשהחלטנו על הרעיון הזה. אז שאתה ממש קטן, נניח שאלה, שהייתה בת 5.5, אז היא זרמה, טיול, כאילו היא לא הבינה באמת במה מדובר.
אוקיי.
הבן האמצעי כזה קצת שאל שאלות, אבל הבן הגדול היה לו ממש ממש קשה. יש מקלת בית הספר, יש מועצת תלמידים, מה זאת אומרת לא להיות בחוג כדורגל? וככל שניסינו להסביר להם מה זה אומר, דרך אגב, באמת, באמת גם לא ממש ידענו מה זה אומר.
בדיוק, את מסבירה גם קצת
כאילו
לעצמך.
כאילו ניסינו להסביר מה זה אומר, הבנו שיש פה עניין שצריכים לשווק אותו, להם בעיקר.
אוקיי.
אז אני חושבת שהדרך הכי טובה לעשות את זה הייתה באמת לשתף אותם. קנינו מפה ענקית של העולם וגלובוס. ואמרנו, אוקיי, אז בואו תסתכלו על הגלובוס, ובואו תעשו לנו מצגת מה המאכל הלאומי של הפיליפינים, של וייטנאם, ואיך נראה הנהר, ומה זה אומר. וממש התחלנו לשתף אותם. עד היום, דרך אגב, הם לא יודעים מה המאכל הלאומי של קמבודיה.
מה המאכל הלאומי
של קמבודיה? אנחנו עד היום לא יודעים. היינו בקמבודיה, אנחנו באמת עדיין לא יודעים.
אין להם. חומוס אולי.
יש מצב.
אולי נייצב להם משהו. נייבל להם
את מה שלקחנו מאחרים.
תן להם משהו.
בדיוק. אבל אני חושבת שמהרגע ש... הצלחנו ככה לייצר אצלם איזשהו חוסן מנטלי, או הכנה מנטלית, כמו שקוראים לזה בצבא, הם היו כבר שותפים, ולמרות שבפנינו הם לא הודו בזה, כששמענו אותם בשקט בשקט בשיחות שלהם בחדרי חדרים, הבנו שהם די איתנו.
לפני? זאת אומרת,
לפני הטיול, כן. כשממש זה היה מדובר, זה היה מדובר כבר שנה לפני הטיול. אז לאט לאט טפטפנו. מצגות, מחשבות, שאלות, הראינו סרטים, כל מיני משימות שהם קיבלו לעשות. בכלל, תמיד כדאי לשתף כדי לרתום אנשים, אז זה עובד גם ב...
רגע, אז את אומרת פה משהו כאילו על הדרך, אבל את עונה לי פה על השאלה הבאה שרשומה לי,
כן.
שחשוב לשאול, כמה זמן צריך להיערך מראש? אז את מדברת איתי על שנה.
לא צריך. תראי, מה זה כך? מבחינה מנטלית, להתכונן, להיערך לזה, נדרש זמן כשיש ילדים קטנים. אוקיי? Okay. גם עבורנו לצאת לאור לעולם.
נכון.
מאנשים מסודרים, שנינו סגני אלופים, מאוד מאוד בטלם, להגיד, חבר'ה, בעצם אנחנו נוסעים להודו, זה לא משהו ש... כאילו, לצאת לאור בהקשר הזה, זה לא לגמרי פשוט. אבל תכנון ממש, הבירוקרטיה של המסע, יש המון בירוקרטיה בלעזוב. אין המון בירוקרטיה בלתכנן. זאת אומרת, okay. היה הרבה יותר קשה לעזוב את הארץ.
בואי תתני לי רגע
לעשות
דוגמה.
לעשות חיסונים, להיפרד מ-YES, כן? זה אחד הדברים הכי, הכי משמעותיים שעשינו. להתחיל להחליט מזוודה או מוצ'ילה, להזכיר את הבית, האם להזכיר את הבית, להרוס את החיים שלנו בתוך ארגזים. תחשבי שאנחנו חיים בעולם הזה הרבה מאוד זמן. לארוז את הכל בארגזים ולצמצם את הבית. הרבה מאוד הכנות בירוקרטיות. כשבאמת באמת לתכנון המסע, הדבר היחידי שהשקענו בו היה כמובן ביטוח רפואי, יש המון 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 עניינים שצריכים להתעסק, אבל באמת בפועל בתכנון המסע, הייתה לנו טבלה, מדינות העולם שלהם אנחנו יכולים להגיע, ומתי כדאי להיות בהם.
אוקיי.
זהו. פשוט זהו. אוקיי. וזה אולי היופי במסע של שנה, שחשבנו שנה, הוא גם היה בסוף שנה וחודשיים, לבין שבוע, שצריכים להספיק. שנה וחודשיים, אז נוסעים.
יש מלא זמן, את אומרת.
יש מלא זמן להחליט, וגם, ואם נחליט, אפשר גם לשנות.
אוקיי.
אז זה בעיניי היופי.
אבל יש פה עוד כל מיני היבטים של, שהם כאילו טכניים, אבל מה קורה עם הילדים בשנה הזאת? זאת אומרת, הם לא בבית ספר, הם נפרדים מהחברים, יש פה כל מיני דברים.
לגמרי.
שאיך עושים אותם?
אז קודם כל, הסיפור הבית ספר, אני חשבתי שאנחנו נהיה...
אגב, סליחה שאני קוטעת אותך, ככל שאני חושבת על זה, ככל שהילדים גדולים יותר, זה יותר מסובך, זה לא יותר קל.
בוודאות.
כי כאילו את צריכה להסביר להם כשהם קטנים, אבל כשהם גדולים הם מבינים, ואז ההתנגדות גם יכולה להיות יותר משמעותית.
זאת אומרת, אנחנו הסברנו, אבל בסופו של דבר החלטנו. היום למשל אני מתחננת לילדים שלי לצאת.
עד הצומת,
אין מצב. הם כבר לא מאשרים לנו, זה לא מאושר. אני באמת אומרת את זה. אז זה ממש נכון מה שאת אומרת. אבל תראי, בסוף נגיד סוגיית הלימודים, זה לא משהו שאנחנו מקלים בו ראש.
אוקיי.
כשהחלטנו לצאת, אז כולם אמרו לנו, מה, הילדים יפסידו שנה?
אוקיי.
אז לפני תקופת הקורונה, לא להיות בבית הספר שנה, זה היה נשמע כמו משהו לא הגיוני.
כן.
אז אמרתי להם תשובה שאני עומדת מאחוריה בכל ליבי, גם בתקופת הקורונה, זה שהילדים שלי ירוויחו שנה. לא כי אני חושבת שבית הספר לא טוב, בית ספר הוא מצוין, אלא כי אני חושבת שיש דברים שאתה לומד במסע שאתה לא תלמד בשום בית ספר. אז חשבנו שניקח לנו אישור להום סקול, זה לא קרה, הגעתי עד המפקחת ויקי, שאמרה לי, עזבי אותי באימא שלך, עזבי, סילה טיול, אתם ברילוקיישן, תחזרו, יהיה בסדר. כך למשל, אלה שהייתה צריכה להיות בכיתה א', עלתה לכיתה ב', כשחזרנו, היא לא עשתה את כיתה א', היא עשתה אותה בדרכים.
אז בוא נדבר באמת על הדברים הקטנים.
אוקיי.
כאילו קטנים. כיתה א', יותר חשובה אולי, לפחות בראייתי, מכיתה ג'.
נכון.
כי שם הבסיס.
נכון.
אז איך עושים את הבסיס בדרך?
אז תראי, קודם כל, אלה הייתה מאוד 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 מיינדד לעניין. זאת אומרת, אז היו דברים בדרך שלימדנו אותה, קצת לקרוא, קצת לכתוב, והיא הייתה איתנו בסיפור הזה. אבל בסוף בסוף, יום לפני כיתה ב', כשהגענו כבר לארץ, והכנו לה את התיק ואת התלבושת האחידה, שאלה אותי, אמא, מה בעצם עושים בבית ספר? היא לא ידעה מה עושים בבית ספר, והיא כבר בכיתה ב'. אבל כשיוצאים למסע, יש מחירים שאתה מוכן לשלם אותם, היה מחיר אחד שלא הייתי מוכנה לשלם. לא הייתי מוכנה שאלה תגיע לגיל 30, ותגיד שלא הייתה לה תמונה עם שלום כיתה א'. ולכן, שהיינו בלדק, הלכנו ישנו במקרה בצפון הודו, אי שם.
אוקיי, לא הייתי בהודו.
כן, זה בהודו, בצפון הודו, סליחה, את צודקת. והלכנו לבית ספר מקסים, שקיבל את פנינו, כי באמת פגשנו כמה מורים משם. ואמרתי להם, תקשיבו, זה הסיפור. אני רוצה שלאלה תהיה תמונה עם שלום כיתה א'.
אוקיי.
היא בילתה יום שלם בבית הספר הזה.
באמת?
עם ילדים הודים. ובסופו של דבר, צילמנו אותה בכל זווית אפשרית, שלום כיתה א', לא תוכל להגיד שלא היה לה את זה.
הבנתי. האמת שנראה לי חוויה קצת יותר מיוחדת מאשר השלום כיתה א' בבית ספר ברחובות. סליחה, אין לי כלום נגד רחובות.
נכון.
זה סתם.
האמת הצדקת. היא לא תשכח את החוויה הזו בטוח.
לגמרי. דיברת על מחירים. בוא נדבר על עוד מחירים שאת אומרת היום בדיעבד. זה מחיר ששילמנו, הוא היה שווה את זה, הוא לא היה שווה את זה?
בדיעבד אני חושבת שהמחירים ששילמנו לא היו כבדים מדי, אבל okay. תוך כדי תכנון חששנו נורא ממחירים.
למשל,
הורים שלנו, אבא של אסף, זכרונו לברכה, צריך להגיד, כבר היה מבוגר וגם לא היה כל כך בשיא הבריאות. אז חששנו מה יקרה לו. חששנו אולי אנחנו נפרדים ממנו. אז היו מחשבות כאלה, לשמחתנו, הוא באמת חיכה לנו. אבל זה למשל מחיר של מה אנחנו מפסידים.
אוקיי.
Okay. שאנחנו לא כאן.
אוקיי. Okay.
יש את המחירים האלה שכל האנשים המאוד מאוד הגיוניים אומרים לנו, תקשיבי, את עכשיו בשיא, תנצלי את המומנטום, תמצאי את משימת חלומותייך, את עבודת חלומותייך, ישכחו אותך. מכירה את המשפט הזה?
כן.
ישכחו אותך. ואני מאוד מאוד שמחה כאילו זה לא שזה לא ניכר בי, וזה לא שזה לא חשבתי על זה, בטח שחשבתי על זה, ובטח שזה היה בתודעה, אבל אני גם נורא שמחה שזה לא ניהל את ההחלטה. כי הבנתי, אוקיי, אז, לא, אז אוקיי, אז אני אמשיך למסיבה. ומה אז? מתי אני אגשים את החלום הזה? חלומות נועדו להגשים אותם, באמת, באמת.
עכשיו, את אומרת, היו כל מיני מחירים. ישבתם רגע לעשות מחשבה על אולי מבטרים? זאת אומרת, דווקא אנשים מאוד רציונליים מנתחים, בעד, נגד, בטח אנשים שככה הולכים ויושבים...
שיש להם אקסלים.
נכון. או שזה היה ברור שלמרות המחירים הולכים על זה.
תראי, היה לנו ברור שיוצאים למסע.
Okay.
הגרסה הראשונה של המסע הייתה חצי שנה עד 8 חודשים. עשינו את החישוב, אוקיי, ניסה, נחזור בפסח, ואז הילדים ייכנסו לעניינים, ואז כל מיני מחשבות כאלה שחשבנו עליהם. Mm-hmm. אבל פגשנו אז איזו משפחה שקוראים לה משפחת פלג, זוג פלג שעשה את זה לפני עשור. אמרנו, עזבו את זה, סעו לשלום, הכל יהיה בסדר. ומהכיוון השני, פגשנו בחורה בשם הלליס מדר, שכבר מטיילת 11 שנים.
וואו.
בעולם, עם ילדיה שכבר התבגרו וגדלו וכו'. ולכן הבנו, עם כל מה שניכר וניכר, ניכרו לנו דברים, הבנו שאנחנו על זה. ובאמת, באמת, בסופו של דבר, אחרי שנה, באנו לילדים שלנו, ואמרנו, ילדים יקרים, מבקשים את אישורכם.
לחזור הביתה.
ממש לא.
לא?
תנו לנו עוד שנה. רצינו להאריך ציול.
וואו.
גם אסף וגם אני. וממש ביקשנו את זה מהם, זה הייתה טעות לשאול האם היינו צריכים להגיד לאיפה.
אוקיי.
אבל אנחנו רצינו להמשיך עם כל המחירים, ויש מחירים.
אנחנו נעשה אתנחתא מוזיקלית ראשונה, ונשמע את התקווה 6, מה שיהיה יהיה, שזה שיר שאת ביקשת, ואמרת שזה, אמרת לי קודם שזה השיר שליווה אתכם. וזה כאילו שיר על שנטי בנטי כזה, אבל את מדברת עכשיו רבע שעה, וזה ממש לא מה שיהיה יהיה. זאת אומרת, חשבתם על הדברים.
נכון, אבל כשאתה, חשבנו, אנחנו דיברנו על החלק שלפני,
okay.
תוך כדי דברים השתנו,
okay.
וזה שיר, זה הפסקול של
הטיול שלנו. אז נשמע אותו ואז נמשיך. מה שיהיה יהיה התקווה 6.
שוב את הרגע, מדמיין אותו היטב, נושם עמוק עד הנפש, סוגר את הפרטים האחרונים של הפרק, ובעין דמעה של הרגש. יש כל כך הרבה תמונות ניצחון ומעט מדי כישלונות מפוארים. האש שבי עולה עולה גבוה, ועוד כולם לידי מסתכלים. בשעה טובה ובשעה טובה אני יוצא עם התקוות לנצח. מה שיהיה אין לנו יד בזה, הגורל יסתדר עם עצמו. אנחנו כאן כדי לחיות עם זה ועם כל מה שבא ויבוא. מה שיהיה אין לנו יד בזה, הגורל יסתדר עם עצמו. אנחנו כאן כדי לחיות עם זה ועם כל מה שבא ויבוא. יש חלומות שנותנים לנו להרגיש קרוב, התוכניות והחיים שלנו מקבילים לרוב. השמש תייבש תמיד כל מסלול רטוב, ואם ענן קטן יסתיר גם הוא בטח יעזוב. יודעים שיש מישהו ששם ידו בכל, אני מאלה שבוחרים לו לטמון את הראש בחול. למרות הכל ולאן שלא אגיע, אין שער ומנוי נעול בדרך לרקיע. והשעה טובה ובשעה טובה אני יוצא עם התקוות לנצח. מה שיהיה לנו יד בשם, הגורל יסתדר עם עצמו. אנחנו כאן כדי לחיות עם זה ועם כל מה שבא ויבוא. מה שיהיה לנו יד בשם,
הגורל יסתדר עם עצמו. אנחנו כאן כדי לחיות עם זה ועם כל מה שבא ויבוא.
מה שיהיה יהיה, התקווה 6. אז אנחנו חזרנו לשיחה שלנו עם סיגל בנגס, ואנחנו מדברות על תכנון טיול משפחתי כזה גדול, ודיברנו על כל מיני מחירים, על מה יהיה עם הילדים, ואיך ניפרד מהמשפחה, ולראות שכל מיני דברים מסתדרים. ואני רוצה לדבר איתך על מחירים כלכליים, אוקיי? על פניו, זאת תקופה, שנה או לא יודעת כמה, שלא מרוויחים כסף, ואז נשאלת השאלה, ממה חיים? זה לא יטריד?
אז כשאני מרצה על המסע הזה, אז אני תמיד אומרת שבסוף יהיה את הדוח אקסל של רואי החשבון.
אוקיי.
בעלי. ובאמת, באמת, הסיפור של מסע, כשאני מדברת על המזרח, אני שמה בצד את ניו זילנד, ארצות הברית, בריטניה, הוא סיפור שאם אני אקמת אותו, יותר זול לטייל מאשר לחיות בארץ. בצורה מובהקת.
במזרח.
אני מדברת, אבל היינו 9 חודשים במזרח. זאת אומרת, עיקר הטיול שלנו היה במזרח. אני צריך להגיד ביושר שאומנם לנו היה שכר, כי פרשנו, אבל הסיפור של התקציב, כשאנשים אומרים, טוב, אין לי כסף, תמיד מחכים כזה, אנשים ששומעים את ההרצאה אומרים, אוקיי, בוא נחכה לסיבה, אוקיי, בוא נראה איך אנחנו גומרים את החלום הזה לבן זוג שלי, כדי שהוא ירד מזה סופית. ואני באמת מסבירה שזה באמת, באמת לא סיפור כלכלי מורכב מדי. כי כשמטיילים הרבה מאוד זמן, אתה יודע לטייל מאוד מאוד בזול. אני אתן דוגמה. טיסות, שזה חלק נורא נורא יקר בטיול.
נכון.
אין לנו מגבלה.
גם 5 טיסות.
אין לנו מגבלה של פסח, חנוכה, צריכים לחזור לפני הלימודים. אנחנו בוחרים, מסתכלים על הלוח טיסות הזה, של הסקאי סקנר.
אוקיי.
בוחרים, נגיד החלטנו הודו. מסתכלים בהודו, בערך בתאריכים שאנחנו רוצים, איזו טיסה הכי זולה יש ולאיזה מקום. כך גם נחתנו בקלקוטה. איפה okay. ששרו נאבד בסרט.
Okay.
שם נחתנו, כי זו הייתה הטיסה הכי זולה מתאילנד. ולכן, כשאתה הופך להיות טייל מקצועי, אתה מאוד מאוד מודע לזה. הכלכלה בטיול, ואנחנו לא היינו מהמתקלבים. היו משפחות שבאמת היו סופרות, אנחנו קוראים לזה סופרות, באמת את כמה ארוחות הן אוכלות. אנחנו באמת, באמת חיינו באמת ברווחה.
ישנו בקורת רגע, זמן. אבל זה כן מעניין אותי.
כן.
בסוף, 5 נפשות. אוכלים. אז עכשיו, אין לך מטבח, כי את כל הזמן ניידת. את אוכלת מה? מקדונלדס? מסעדות? את מבשלת? כי בסוף 3 ילדים, כן? צריך לאכול משהו.
אז אני אומר פה שהיה לי 1.5 שנים שלא היה לי בית,
okay.
ולא היה לי שום מטלת בית.
אוקיי.
Okay. כביסות היינו עושים בחוץ, בזיל הזול. אוכל אכלנו רק במסעדות, בגרושים, או ברחוב אכלנו. תעד, ויתרתי כבר על ההיבט ההיסטניסטי הזה שלא, אני לא אוכלת. אכלנו ברחוב מהרוכלים הכי, הכי, הכי מיוחדים, הקפיצו לנו את האוכל ברחוב. מקומות לינה, בחרנו מקומות שהם סבירים, אבל תבין, הגרנו בווייטנאם, במשפחה, אצל משפחה מקסימה, במקום מקסים, $20 ללילה, כולל אדם שבלילה שאל אותנו, מה אתם רוצים לאכול למחרת בבוקר, איזה סוג של אוכל, איזה סוג של ביצה. המחירים הם, את יודעת, לבוא לארץ ופתאום להבין, 1,700 שקל ללילה, זה כאילו בשבילנו מה 1,700 שקל, זה חודש. לכן אני אומרת, הסיפור הכלכלי הוא לא סיפור שאני מקלה בראש בכלל. צריכים להיערך אליו, צריכים לתכנן מי שאין לו הכנסה בארץ, בטח ובטח צריך להיערך לזה, אבל זה לא סיפור שהוא נועד לעשירים. תהילו איתנו המון המון משפחות, שפשוט נערכו לזה, חסכו קצת. אם אני אתן מספר מטבלת האקסל של בעלי, נגיד ליום, עלות של יום במזרח, עולה 400 שקלים. האם אנחנו וואלה. בארץ לא מציעים 400 שקלים ביום, אם ניקח בחשבון את כל מה שאנחנו...
כל ההוצאות.
כל ההוצאות שיש לנו מסביב.
כן.
כן, אנחנו... ולכן אני חושבת ש, שיש הרבה סיבות לצאת לטיול, ואם רוצים להתעלות בהיבט הכלכלי, באמת, 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 שהמזרח הוא מאוד ידידותי.
ואז את מאזנת את זה אל מול, אל מול המערב?
כן, ואז איזנו את זה, נכון? כן, ואז אם הקצבנו סכום מסוים, אז עובדה שחסכנו במזרח. בסוף כשהגענו לניו זילנד, גם ניו זילנד וארצות הברית, צריך לומר, הן מדינות שאפשר להיות בהן בצורה מאוד מאוד סבירה. ואנחנו כבר היינו מומחים בלמצוא את הטיסות ולמצוא את מקומות הלינה, בלדעת מתי לא ללכת ב-high season, יש המון משמעות לטייל מחוץ לעונה. יש הרבה מאוד דרכים להוזיל את העלויות, ועדיין, בניו זילנד, $100 ניו זילנדי ללילה, תחשבי על זה במונחים של שקלים.
כמה זה דולר ניו זילנדי?
זה פחות, ב-3/4 מדולר אמריקאי. Okay. תחשבי שללילה שילמנו 400 שקלים, 500 שקלים במקום מקסים. Okay. זה לא המחירים שאתה רגיל לשמוע אותם בארץ.
נכון. אני כן רוצה לשאול אותך, אפרופו המטרה. זאת אומרת, אמרת, תמיד היה לנו ברור שנעשה את הטיול הזה. כבר בגיל 30. אז מה הייתה המטרה שלכם כשיצאתם לטיול? לעשות כיף? או לגבש את המשפחה, להיות יותר ביחד בלי הסחות דעת. זאת אומרת, יש גם מטרות כאלה? או שאמרת, מה שיהיה, יהיה כיף, נטייל, נראה עולם?
אז הדרייב הכי פנימי הגדול היה לראות עולם לפני שהוא משתנה. העולם שלנו משתנה באמת.
קורונה.
צריך להגיד, עוד לפני, כן, אבל
אז עוד לא חשבתם.
אז לא חשבנו על זה, אבל הבנו שיש חלון הזדמנויות כזה. אני פעם היה לי מין החלטה כזאת שעד גיל 40 אני לא טסה לאירופה. כי לא מעניין, כי אירופה זה כמונו. רציתי נורא לטוס לעולם הגדול לראות את האיש שמוכר קרח ומחלק לבתים. איך מכינים מיץ מקנה סוכר. איך נראית מסעדה מאחורי הקלעים שלה, אוקיי? איך, מה זה יאק? איך, דברים שכאלה. וזה היה באמת המנוע הכי משמעותי, לראות את העולם ולחוות אותו באמת. וכמובן שהיה פה את ההיבט המשפחתי. שנינו, אולי אפילו במיוחד אני, לא היינו יותר מדי בבית. הייתי אימא של זמן איכות, המילה הזאת היא של זמן איכות.
כן, שזה אומר שיש לך כמה דקות.
זה אומר שכאילו את בכאילו חושבת שאת יודעת הכל, ואת כאילו בשליטה, ואת מאוד מעודכנת, אבל בעצם, בעצם, את לא באמת מכירה. אני, לא את, אני לא באמת הכרתי את מה שהיה בבית. ופתאום את מגלה, אני גיליתי, שיש הווי, הווי בבית, יש בדיחות פרטיות.
תני לי דוגמה למשהו שגילית, שאת יכולה לספר.
יש למשל, איך, יש סיפור על מנגו אצלנו במשפחה. איך, okay. יש תורה שלמה של איך אוכלים מנגו. Okay. עכשיו, כולם משוכנעים שזה סיפור נורא נורא גדול, וכולם נורא יודעים אותו, ואני פתאום מבינה שהם צוחקים על בדיחות, שאני לא זוכרת ששמעתי אותם אי פעם.
שזה מאחורי הגב שלך.
כן, הם היו כזה מין משהו שהיה, שלא הייתי, שלא חוויתי. Okay. והמון, המון, ואפילו לגלות מה האישיות מתחת למעטה החיצוני של הילדים שלי. Wow. מה הם באמת, מה הם אוהבים באמת, ממה הם מפחדים, מה מעניין אותם. זה דברים שהם עומקים שלצערי הרב לא תמיד הצלחתי להגיע אליהם. או יותר נכון, לא הצלחתי להגיע אליהם.
אוקיי. תגידי, איך אני שואלת שאלות נורא טכניות, אבל אני מניחה שזה מטריד כל אחד שיוצא עם ילדים קטנים. אז דיברנו על אוכל. איך מתניידים? זאת אומרת, רכב, אני לא יודעת, תחבורה ציבורית לפעמים עשויה להיות לא מהימנה.
במזרח אך ורק במה שיש תחבורה ציבורית. מריקשה וטרייסיקול ואופניים ואופנוע וסירה רעועה וסירת מנוע. לא היה כלי תחבורה שלא ניסינו אותו.
אוקיי.
ואופניים עם 3 גלגלים ושני גלגלים. ממש הכל, הכל, הכל.
אוקיי.
ואולי אחד הלקחים הכי משמעותיים שהיו לנו זה שצריך לסמוך. אז אני מודה שבנסיעות המאוד מאוד ארוכות היינו עושים אודישנים לנהגים. ממש, מזמנים אותם לשיחה. עושים להם רעיון.
אוקיי.
בוא תספר לי על החיים שלך. בוא תספר לי על זיכרון טוב מהילדות שלך. לא, לא עד כדי כך. אבל באמת, באמת, אם יש לך ילדים...
מה זה נסיעות ארוכות שאת עושה?
כשאנחנו, נגיד, כשרצינו לעשות איזשהו מסלול שנקרא ספיטי וכינור בהודו, זה מסלול שהיה צריך להיות 10 ימים.
אוקיי.
ובמקומות שבהם אין גדרות, ויש חמורים, ויש נהגים שנוהגים כמו משוגעים, אבל עם כל הפחד הזה, אני חשבתי עדיין שעדיף לנסוע עם הודי, דרך אגב, פגשנו אנשים נפלאים ונהדרים, היו הנהגים שלנו, בחרנו אותם באמת בקפידה, מאשר שאני או אסף נינג, שאנחנו לא מכירים את הלכות המקום. כי כמה שיש שם כאוס, הכאוס נורא נורא מאורגן.
אוקיי.
נכנסת עם ריקשה לתוך צומת שהיא באמת בלתי נתפסת. איך אפשר, איך אנחנו נחצות? אני הייתי עצמת העיניים ממש ככה, ופתאום אני מבינה שאלי, הנהג שלנו, יודע מה הוא עושה. כי בתוך כל הכאוס, הוא יודע מה צריך לעשות.
אוקיי.
אז זה גם לסמוך על אלי הנהג שידע להוביל אותנו. גם אם אני לא מכירה אותו מחיל האוויר.
אוקיי. מעניין. זה התנסויות מעניינות. תכף נשמע מה אמרו הילדים, כי אני שומעת רק מה את חשבת. אז אנחנו נשמע את דני רובס. אני באה הביתה מהלילה, ואז נמשיך.
אני בא הביתה מהלילה, מדליק לי אור במדרגות, שולף מפתח מלמעלה, ידיי נוגעות ולא נוגעות. אני בא הביתה מהלילה, ניתק לאט מהרחוב, אני בא הביתה מהלילה, לחבק אליי קרוב. משנן שמות של חנויות בדרך, מגלגל בין השפתיים עוד מספר יפה של מכונית חונה. כל העיר הלכה כבר לישון, עצמה עיני נאון, והמיטה חמה כל כך מחום גוף. הנה אני קרוב, אני בא הביתה מהלילה, מדליק לי אור במדרגות, שולף מפתח מלמעלה, ידיי נוגעות ולא נוגעות. אני בא הביתה מהלילה, ניתק לאט מהרחוב, אני בא הביתה מהלילה, לחבק אליי קרוב. לא תמיד יודע להסביר לך למה, בטוח שאת מקבלת את הכל. טקסי מצפצף בתקווה, אולי אני רוצה בשלוש הופך החוב לחלק מן הלילה כשהאור נווה. אני בא הביתה מהלילה, מדליק לי אור במדרגות, שולף מפתח מלמעלה, ידיי נוגעות ולא נוגעות. אני בא הביתה מהלילה, ניתק לאט מהרחוב, אני בא הביתה מהלילה, לחבל אליי. השירים הכי יפים שלך כתבתי, ארוזים בטל הבוקר שכיסה פתאום את כל בתי העיר. וחתום I'm a
דני רובס, אני באה הביתה מהלילה, ואנחנו עברנו כבר את מחצית התוכנית שלנו, ואני רוצה לשאול אותך, עד עכשיו דיברנו סיגל על הטיול, וכמה זה תורם, וכמה זה כיף, וכמה זה זול, והכל נורא ורוד. אז בואי ננחת רגע, בואי נדבר על מחירים, על רגעים קשים נגיד שהיו בטיול שאמרת, אם היו. שאמרת, מה אני צריכה את זה? כל הבלגן הזה. יאללה, שילכו לבית ספר. היו כאלה?
בוודאי. כאילו, טיל של שנה וחודשיים זה החיים עצמם. זה לא happy-happy, זה לא ממש ממש לא. אני כתבתי בלוג במהלך הטיול, ואני חושבת שמאוד השתדלתי להיות מאוד אמיתית, ולא רק להראות קונפטי ונצנצים איזה יופי, אלא זה החיים עצמם. כשהורים שאלו אותי על המסע, ואמרו לי, אתם עושים לטיול, אם הילדים היו שואלים אותי, כאילו יש לי אופציה אחרת, כאילו, אני אשאיר אותם אצל הסבתא. אני הבנתי בשקט, בשקט, היו באים אליי ואומרים לי אחרי זה, איך את יכולה להיות עם הילדים 24/7?
כן, נו, זה.
עכשיו,
בטח מקיצוניות שכמעט ולא היית.
אז אני מודה ומתוודה שיש רגעים מאוד מורכבים בלהיות אימא 24/7, כשהכל עליי, שום דבר לא מופרט, עלינו, לא עליי, עלינו. אנחנו לא יכולים להפריט לחוג, למטפלת, לסבתא, ליום הולדת. הכל שלנו. והיה שלבים במהלך המסע, בשעה 6:30 או 7 בערב, שאמרתי, ילדים יקרים, אף אחד לא מוציא את המילה אימא, על כל, על כל אתה יודע, לא אימאלה, לא אימושס, לא אימאלי, שום דבר לא אומרים. אז באמת הנוכחות הזאת של 24/7, שיש בה המון רגעי חסד, יש בה המון רגעים מאוד מורכבים. אז היינו מדי פעם יוצאים לנשום, אני פעם לבד, הוא לבד. אז זה רגעים שהם באמת, שצריכים לקחת אותם בחשבון.
לא חסרים החברים לילדים?
תראי, מאוד חסרים החברים. קודם כל הם היו חברים, אחד בפני מזל, אבל בטח שחסרים. אני זוכרת שהיינו, היה שלב שבו נמצאת על איזה אבוב, באיזה מקום, שומעת מהצד עברית, רואה שמדובר באדם נמוך, כלומר ילד, אומרת, רואה שיש לו דופק, וקובעת איתם בערב, נפגשים במסעדה איפה שמקרינים את פרנץ, ככה, היינו מלקטים להם חברים בכל מקום. עכשיו, יש המון הרשתות, ובאמת חברים הולכים לפארק, ואני זוכרת שהיא תראה אנשים כדור, והיא הולכת ומשדלת ילדים ששחקו כדורגל. נורא פחדתי שזה מישהו יעצור אותי, ועכשיו שאני עושה זה מעשה לא קשר, אבל בטח שמאוד חסר להם, היה מאוד חסר להם החברים, מאוד חסר להם המשפחה, הסבא והסבתא שלהם, ההרגלים שלהם. להם, אם תשאלי אותי מה היה הכי קשה להם, לילדים, זה המעברים. אנחנו עברנו 12 מדינות, 161 מקומות לינה.
וואו.
זה המון. בכל כנה מידה, גם ביחס למשפחות שמטיילות, לא נחנו. זה הייתה טעות שלי ושל אסף. וזה היה להם מאוד קשה. כשהגענו לאיזו דירה בווייטנאם, שהייתה באיזשהו גורד שחקים שכזה, אמרו לנו הילדים, אני נורא שמחתי שיש שם מכונת כביסה, בשבילי זו הייתה התרגשות. הילדים נורא שמחו שיש להם מיטה וחדר לבד. אמרו, אנחנו מכאן לא יוצאים. והם לא יצאו. עשינו תורנות, הם לא ראו את העיר, זה היה בהנוי אם אני לא טועה, הם לא ראו את, עשינו תורנות, אני הלכתי, אסף הלך, אני הלכתי, שמרנו עליהם. אז עבורם זה באמת היה מאוד מורכב. שלי אותי, היו רגעים, שבמיוחד הרגעים הבריאותיים או המפחידים, שאמרתי לעצמי, מה? לעזאזל, עשינו.
מה זאת אומרת? מה, כשחס וחלילה חליתם וכאלה?
היינו בוורנסי, שזה מקום מאוד מאוד קשוח בהודו, ופתאום אלה מהלך חום 40 מעלות. Okay. אמנם אז קורונה לא הייתה, אבל מלאריה הייתה גם הייתה, וזה פחד נורא נורא, נורא נורא מפחיד שיש מלאריה. 500,000 אנשים מתים מזה בשנה, כן, אנחנו לא מתייחסים לזה כשיש קורונה, אבל... והיא פתאום מקיאה נורא, ואז את אומרת לעצמך, אוקיי, מה בית החולים הכי טוב באזור? נוסעים עם הריקשה לבית החולים הכי טוב באזור, ומגלים שיש חזירים בכניסה. בבית המרקחת שאומרים, מסודר כמו בית מרקחת, סדום ועמורה, 50 מעלות, הכל זה, בחדר המיון דם. ואת אומרת לעצמך, מה אני עושה? איך הבאתי אותה לפה? ושוב פעם, צריכים לסמוך, ולהאמין שאנשים שם רוצים בטובתנו, ושהרופא, גם אם הוא נמצא בתפורה לא משהו, רוצה את טובתנו, והתרופה שלהם יותר טובה מהתרופה שהבאתי איתי מהבית, במזוודה. ובאמת, באמת אליי התגברה על זה.
וואי, זה סיפור מלחיץ.
מאוד מלחיץ. זה מאוד מאוד מלחיץ. אנחנו היינו, אני הייתי, שנינו היינו מאוד נחוצים, גם חוסר הידיעה. תראי, גם אותו דבר קרה לנו בפיליפינים. פתאום יואב מתעורר עם כאב שכזה, שחשוד באפנדיצית. נמצאת באי בוהול בפיליפינים, הולכת לבית החולים, אין להם שם איש אולטרסאונד. אמרתי לעצמי, אין שם אולטרסאונד, אז מי המנתח? אם פתאום אני צריכה ניתוח חירום, ואת חושבת על הדברים, אני, מה עושים? אם באמת עכשיו צריך ניתוח חירום, אז אני כבר חושבת על המסוק, על איך אני מפעילה מסוקים, שיקחו אותו לטיילנד, לא יודעת. אבל יש בוודאי רגעים שבהם את מבינה שכן, יש פה סכנות. יש את הסיפור שהוא הכי קשה עבורי היה. אני אקרא, הדקות הכי קשות עבורי היה. זה כשלקחנו אותם לרפטינג, ועשינו את כל הבדיקות שאפשר. באמת שעשינו. ובכל זאת הגענו לרפטינג, ביום הראשון נהדר, ביום השני. מתחילים לשוט, ופתאום הקפטן של הרפטינג אומר לנו, get down, וכולנו. עפנו מהרפטינג לתוך נהר שוצף. אני רואה את הפנים שלך, את מזועזעת. וטובעים בתוך המים, ואני אומרת לעצמי, בתוך המים, ממש זוכרת את הרגעים שלי טובעת ולא מצליחה להתרומם, ואומרת לעצמי, מה עשינו? מה עשינו?
ואין לך שום שליטה לא על עצמך, בטח לא על הילדים.
אין לי מושג איפה, אין לי שליטה, אין לי מושג איפה הם. אלה בת 6, 8 ו-10, ואני לא יודעת מה קורה איתם. אז אלה רגעים שבאמת, באמת מורכבים. כי המרחק הזה נורא מלחיץ.
ואין אחרי ענים, אני הולכת איתך בסיפור הזה שכאילו אני מזועזעת. אין את הקטע שאתם יוצאים מהמים, את אומרת לאסף, אוקיי, הבנתי, בואו נלך הביתה. איך הילדים יוצאים מהנהר?
קודם כל, כמובן שעצרנו את הרפטינג, אחרי שליקטנו אותם, עצרנו באיזשהו, זה, כאילו, משכנו עוד קצת בנקודה הראשונה שבה יכולנו לרדת, הרדנו. הם היו מאוד מאוד בבועלים. לפחות אנחנו קצת עודדנו את עצמנו ואמרנו, אוקיי, הם סימנו וי על הרפטינג של טיול אחרי צבא, אולי בגיל 22 הם יוותרו על זה. זה אולי הדבר הטוב.
אמא ואבא סיכנו את חיינו, אין צורך שנעשה את זה שוב.
כבר היינו בקצה, אנחנו לא צריכים לעשות את זה עוד פעם. אני לא חושבת שאמרנו את זה. אבל כן היה רצון כזה לגונן ולנוח, היה אחרי, באמת לא ישנו, אני לא ישנתי לילה שלם. באמת לא נרדמתי אחרי שהנחתי אותם וקילחנו אותם ושמנו אותם המיטות לידינו וחיבקתי אותם וראיתי שהם בסדר. אני ממש ממש זוכרת, ממש בכיתי, זאת אומרת, זה הלילה שבכיתי, והיה איזשהו אירוע פוסט-טראומטי.
לא עלה אז הרעיון של, אוקיי, אולי מפסיקים?
לא.
וואו.
לא היה, וזה היה, אבל כן עשינו תחקיר. עשינו תחקיר,
okay.
אמרנו, איפה טעינו? אז בתחקיר, באמת שאלנו את השאלות הקשות. אני פשוט חושבת, ואני גם לא חושבת שהנפלים אמרו, ניסו לעבוד אלינו, הם פשוט ששאלנו אותם, האם זה מתאים לילד, הם חשבו על ילד נפלי. הם לא חשבו על ילד ישראלי, אני אומרת את זה לא בזלזול, אני אומרת את זה באמת. הם באמת לא חשבו עלינו, הם חשבו על מישהו שגדל על הנהר הזה, שיודע להתמודד עם, עם סירה שנופלת, עם ספינה שמתהפכת בתוך המים.
וואו. טוב, אני לוקחת נשים. אז דיברנו על רגעים קשים. בואי נדבר על מה חשבת שיהיה ולא קרה. אכזבה. שאמרת, חשבתי שיהיה ככה ולא היה. היה משהו כזה?
וואו, שאלה קשה. מה חשבתי שיהיה ולא יהיה?
יכול להיות שגם לא היה.
אני חושבת שלא באמת הצלחנו להרגיע. כאילו האוטומט...
לא היה בתנגב?
כמעט ולא. וזו הייתה, אני חושבת, טעות. כאילו, אסף ואני לא יודעים להרגיע. מאוד, מאוד, מאוד רצים.
לרוץ,
להספיק, לא הספקנו לראות. ולא עשינו את זה מספיק. אם היינו יותר שוהים, נניח יש הרבה משפחות שמטלות, שמצאו עוד חודשיים במקום מסוים. אז המקסימום שהגענו לה באמת, כי גם ירד גשם, היה שבוע וחצי או שבועיים, לא הצלחנו יותר. אז אני חושבת שזה קצת פספוס, כי יש משהו בלחוות מקום שהוא... כשאתה לא רק אורח, אלא אתה ממש נמצא שם, שהוא באמת יכול להיות מאוד מיוחד.
טוב, אנחנו מתקרבות לסיום. נשמע את אילי בוטנר ואביב אלוש, הכי קרוב אלייך. ואז תחשבי על מה עוד לא דיברנו, כי הזמן רץ לנו נראה לי.
ממש, מהר.
שמנצחת גם ברגעים הכי קשים היא שם איתך ולא בורחת זאת אהבה כזאת ללא כאב זאת אהבה כזאת שאין בצער אז ריבונו של העולם תגיד מתי כבר יפתח השער
בחרנו להיות שבועים בתוך שקרים ופחד, אין את האומץ לנסות לראות מה שקבעו מתחת, וכל הזמן מול העולם הזה תסתכל, צוחק עלינו, אז ריבונו של העולם תגיד מתי יהיה שלום בינינו. שם איך הייתי מאושר, עומד מולך וישן, השקיע אותי עכשיו הכי קרוב אליי, שם כל העצב בעולם, כל הצער לא קיים, נשטפנו אל הים ואז חוזר אליי. תגיד מתי הפכנו להיות כל כך לבד בתוך עצמנו, לסגור עלינו, וכמה כעס בעולם הזה, אם ניפול, ניפול ביחד, מותר לנו להיקשר, אתה יכול לתת, אתה יכול לקחת. שם חייתי מאושר, עומד מולך ושן, השקיע אותי עכשיו הכי קרוב אליי, שם כל העצב בעולם, כל הצער לא קיים, נשטפנו אל הים ואז חוזר אליי.
איזה שיר מלא קצב. ואנחנו מתכנסות כאן לקראת סיום. ואני רוצה לדבר איתך עוד פעם על הילדים. דיברת על זה שיש המון יתרונות, וסיפרת את הסיפור של שלום כיתה א'. ואני כן רוצה לשאול אותך, אם היום בדיעבד את אומרת, אוקיי, זה משהו שהילדים שלי למדו, חוו, ראו, שלא היו מקבלים בשום מקום אחר. לא יודעת, המשפחתיות, לא יודעת. You tell me.
תראי, סיפרתי שלקחנו מזוודה אדומה שיש בה ספרי לימוד, אז בשביל ויקי, המפקחת ויקי, למדנו שפה וחשבון, לקרוא ולכתוב. אבל מה שבאמת באמת לומדים, זה מהחיים עצמם, והחיים זימנו לנו כל כך הרבה אפשרויות ללמידה.
תני לי דוגמה.
מה זה, רואים שלט בווייטנאם של מגל. מה זה קומוניסטיות?
אוקיי.
למה מורחים קאקי של פרה בכניסה לבית? מה זה חג האחיות? מה זה, איך מכינים כנס סוכה? מה זה גיאותרמי? את לומדת כל כך הרבה דבר, החיים כל הזמן, אתה גם פתוח לראות אותם. דרך אגב, גם ברחובות אפשר למצוא דברים שאתה יכול ללמוד אם רק אתה פוקח את העיניים. אבל כשאתה נמצא במסע, אתה בתודעה שאתה רוצה ללמוד הכל. אני זוכרת שגם אנחנו לקחנו על עצמנו את המון שיחות היו לנו, נגיח, בטרק של 14 ימים, אז כל היום הולכים ומדברים. הייתי יושבת בלילה עם הפלאפון באסף, ולומדים מה קרה לילד מושלה, מה זה עסק הביש, איך מורקים, ישבנו בלילה, הייתי לומדת, ומעבירה להם, אסף כמובן, תחום המיסים, היה מלמד אותם בבוקר. היינו ממש ממש מנהלים שיחות של למידה מהחיים עצמם, וכל מפגש עם בן אדם הוא עולם ומלואו, אתה לומד ממנו המון. מה זה מעמד האישה? כשאתה רואה נשים בווייטנאם בונות סוללות כביש, ועל הגב שלהם יש תינוק. מה זה אומר על מעמד? והן לא שוות שום דבר. אז הן מבצעות את כל המשימות, והן מטפלות בילדים, והן עדיין לא שוות שום דבר. המון שיחות שכאלה שפשוט בעיניי הם שלהם לנצח. וגם אם תסתכלי אותם היום, הם ילדים כמו כל הילדים, בפלאפון, בזה,
ברור.
כמו כולם, ברור. יש להם משהו, אני מאמינה פה, מאחורי מאחורנית שם, שהוא שלהם, שהוא נשאר להם.
לגמרי. איך באמת, אפרופו, דיברנו על פלאפונים, ואני מניחה שיוצאים לטיול הזה, הפלאפונים הם אצלכם, ולילדים אין פלאפון. זה עושה איזה שינוי.
קודם כל, לילדים היה פלאפון ליצירת קשר עם הארץ. היה אפילו מקרה שבו אחד הילדים הציע חברות למישהי. אחרי 9 חודשים לא ראה אותה. בפיליפינים, היינו בפיליפינים, אני חבר, יש לי חברה.
טוב,
אוקיי.
יפה.
אבל באמת, הפלאפונים, אז היו שם, היה שם, היה מחשב, לקחנו אותנו מחשב, היה שם את זה, אבל הם לא העיקר. ואני חושבת שרגעי החסד הכי גדולים שהיו לנו, זה כשהגענו למקום שבו לא היה וי-פיי. כי לצערי יש כמעט בכל מקום וי-פיי. גם בהרים הכי שכוחי אל, בטרקים הכי נידחים.
וואלה.
יש וי-פיי, כן. וביום שבו נפל החשמל וגם זה קרה, או שלא היה, אלה היו הרגעים של החסד, של הביחד, של ההתקרבלות, של אין אור, אין מה לעשות, וכל הזמן ביחד. נמצאים ביחד. יש ביחד נורא נורא גדול, שהוא מאוד מאוד חסר.
יש משהו שאת אומרת היום בחיים שלנו השתנה בעקבות הטיול הזה? שכבר עבר איזה זמן? שאת אומרת, זה מלווה אותנו.
אני חושבת שאנחנו אנשים מאוד סתגלנים. אנחנו מסתגלים מאוד מהר. נחתנו ב-16 באוגוסט, בראשון לספטמבר, כבר כולם היו מדוגמים, חולצה לבנה עם סמל בית ספר ותיק.
אוקיי.
אז אנחנו מאוד מהר מסתגלים לעולם החדש. אני חושבת שיש כמה פרופורציות כאלה, אבל מאוד עדינות. לא משהו שהוא משנה חיים.
לא משהו משנה חיים.
ואולי האמונה הזאת שאפשר להגשים. את יודעת, אני חושבת שמה ש... תחושת מסוגלות כזו, שפוגשת אותך בבחירות למועצת תלמידים, לא יודעת. Okay. תחושה כזאת מסוגלות שאני יצירתי, שאני יכול לעשות דברים, אני יכול לפתור דברים.
שאת מרגישה שזה לא היה אצל הילדים לפני זה? היכולת הזאת?
אני חושבת שהיא מאוד השתכללה. אני חושבת שהייתה להם את זה, כי בסוף הם גדלו כילדים. לא היינו הורי הליקופטר.
כן.
בואי נגיד. אז אני חושבת שזה משהו שהוא מאוד משתכלל, אבל זה נבנה, את יודעת, זה תהליך, זה חלק מהמסע שלהם בחיים, וזה נבנה. והעובדה שהם רואים עולם, זאת אומרת, הם ידברו איתם, אני יודעת שיש מונחים שהם יודעים אותם, הם חוו אותם. זה לא בספרי ההיסטוריה.
מדהים.
כשאומרים עולם שלישי, הם יודעים מה זה עולם שלישי.
כן.
הם זכו לראות מה זה.
יכולת מדהימה. אפרופו עולם שלישי, נמצאים באיזה מקום כזה, שכוח אל. קמים בבוקר, בואי תתארי לי רגע את השגרה, אוכלים ארוחת בוקר, ואז מה? לאן הולכים? מה עושים?
תראה, קודם כל קמים בבוקר, אף פעם לא קמנו תמיד...
לא קמים ב-12?
לא קמים, אין דבר כזה. תמיד הילדים שלי, אם היו קמים ב-9, אז היו 9 לפנות בוקר, ככה הילדים אומרים. אבל היו גם קמים לפעמים ב-3 לפנות בוקר, כי רצינו לראות את הזריחה על הגנגס, לעשות זה, או לראות את זה במקדשים. אז אנחנו באמת קמים בשעות סבירות. יש תמיד איזשהו תוכן ליום. זה יכול להיות חלק ממסע, זה יכול להיות להסתובב בשווקים, זה יכול להיות לעשות טיול רגלי, זה ללכת לראות מפל. אני חושבת שהנחתאות שתמיד היו קיימות, זה ארוחות, היינו אוכלים לאורך זמן, כי זה הזמן היחידי שבאמת נחנו בו. ארוחת צהריים נמשכה שעתיים, תמיד, באיזשהו מקום. שווקים, אנשים, מפגשים, לימודים, טיולים, שוטטות.
וזה הכל ביחד. נכון. זאת אומרת, כי תיארת לי נקודות מסוימות שבהם הילדים נשארים, ואתם עושים בייביסיטר, ואחד כן. מטייל.
אבל רוב, השאר... רוב הזמן זה ביחד. היו באמת הרגעים האלה. והיו רגעים גם שהיו 3 מילים שלא יכולתי להגיד אותם. שוק, מפל, או כפר. היה אסור, זאת אומרת, כן, כן, לא שחור לבן, שאסור להגיד.
כן.
היה אסור להגיד. אם הייתי אומרת, לא, לא, לא,
אז זהו, אז איך מקבלים את ההחלטה הזאת? כי הילדים מטבעה מעניין אותם דברים של ילדים.
נותנים להם. גם נניח את הטיול בסינגפור, יואב קיבל את זה כמשימה.
אוקיי.
הוא ממש תכנן אותו ברמת רזולוציה מאוד 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 קטנה.
אוקיי.
ישב בפיליפינים שם באיזשהו מקום, וישב ותכנן את זה. אז כשאתה שותף, הם תכננו את זה. היינו גם מאוד מתייעצים איתם, ושואלים אותם, ומזמינים אותם. שהיו יושבים בבית חבד עם כל הילדים, עם כל החבר'ה אחרי שחרור, וגם הם כזה יושבים, ואוספים רעיונות, כן, איפה הייתם, מה עשיתם, מעבירים, הם כאילו אלה בת 6, כאילו מעבירה שיחה על החיים עם ילדה, עם נערה, עם אישה בת 24, ומעבירים חוויות, אז ככה גם המון למדנו, זאת אומרת, הם היו שותפים, הם לא היו נגררים. הם היו ממש ממש שותפים.
יפה, אז הם גם למדו לנהל שיחות עם...
לגמרי.
עם אנשים...
הרגישו מאוד בנוח.
אנשים מבוגרים. את חושבת שזה אפשרי בתקופת קורונה? שאלה אולטימטיבית.
אני חושבת שיש... קודם כל, יש משפחות שעושות את זה בוודאות, אני מכירה כמה. זה פשוט נורא מצמצם את האפשרויות. אני חושבת שנורא יהיה קשה לעבור. אנחנו עברנו 12 מדינות. אבל יש מדינות במזרח שאני חושבת שממש אפשר להגיע אליהן. ואם זאת המציאות החדשה, אז, וזה החלום, אז אפשר. אני בטוחה שיש פתרונות.
זאת אומרת, זה גם אפשרי.
זה אפשרי. עם כל המגבלות, יש מגבלות.
כן, ברור, אנחנו לא חיים בעולם ללא מגבלות. טוב, תם לנו הזמן, סיגל.
היה כיף.
היה נהדר. טיילנו בעולם, עשינו רפטינג, היינו בכיתה א', היינו גם בבית חולים. היו לנו המון, המון הרפתקאות. אז קודם כל, תודה.
בבקשה, תודה שהזמנת אותי.
בשמחה רבה. אני מקווה שהפורשים ששומעים אותנו, וגם סתם אנשים אחרים שבא להם לעשות טיול, אז הם קיבלו רעיון.
אתה יודע, זה לא רק טיול. בא לי להגיד שזה כל אחד שבא לו להגשים חלום. אוקיי. זה היה החלום שלי.
אוקיי.
יש המון אנשים עם חלומות אחרים.
אז יש תכננו.
מתנה, כן, זו מתנה, פרישה.
לגמרי. אז אנחנו מסכמים פה. עוד תוכנית של כי אני חייל, נגיד תודה לסיגל בן גלס על השיתוף ועל התכנים, ואם יש לכם חלום אז תשבו עכשיו בדיוק ותגשימו אותו. אנחנו חותמים עוד תוכנית של כי אני חייל, אנחנו נהיה כאן כמו תמיד ביום שלישי הבא, בין 1-2 ברדיו סול. אתם מוזמנים כמובן להצטרף אלינו גם בשבוע הבא, ואם אתם רוצים לראות תוכניות שהיו, אז אתם מוזמנים לערוץ היוטיוב שלי, הולי שוורץ, כי אני חייל, שם תוכלו למצוא גם את התוכנית של סיגל שתעלה, וגם תוכניות קודמות. אנחנו חותמים עם נרקיס, הולכת איתך.
וואו.
אז ביי.
להתראות.
לתאיות לחיפושי משמעויות אני יודעת שמצאתי אותך כל הנערות עוד ישטפו את הדמעות אני יודעת שמצאתי אותך שמע קולי קורא את הדממה
אני מזמין אתכם להזיק בכל יום בין 4...